להמשיך וללמוד מאיגרת של פולוס לרומים. אנחנו בפרק י"ב, מתקדמים לאט לאט. היום אנחנו נדבר רק על פסוק 12. אני רוצה להזכיר לכולנו שב-11 הפרקים הקודמים, הדגש של פולוס, אתם זוכרים על מה הוא היה? מילה אחת, תיאולוגיה. המון המון תיאולוגיה, למדנו את זה, אני חושב, יותר משנה. דווקא בפרק הזה, פרק 12, מתחילתו עד סופו, הדגש הוא אחר, הדגש הוא על החלק המעשי בחיים המשיחיים שלנו. איך לחיות, איך להתנהג. הרי האמונה שלנו זה לא פילוסופיה, זה דרך חיים. אנחנו ערב נמשיך ולדבר על שלושה תחומים. שימו לב שפולוס מזכיר אותם בשיא הקיצור, שתי מילים, שלוש מילים, שלושה מילים, והוא לא מפרט. הוא אומר, שמחו בתוחלת, סבלו בצרה, שיגדו על התפילה. אז הערב נשתדל להתמקד בשלושת הנושאים האלה. מה שאני מאוד מבקש, כדי שהלימוד שלנו יהיה משמעותי, כשאנחנו לומדים את הפסוקים האלה, את הפסוק הזה יותר נכון, את הפרטים שיש בו, כל אחד מתבקש לשאול את עצמו, כמה אני שמח בתוחלת, כמה אני סובל בצרה, וכמה אני שוקד על התפילה. כל אחד שייתן את התשובה לעצמו, כי שוב המטרה היא באמת להיות מאוד מאוד מעשיים באמונה שלנו. בואו נתחיל עם הנושא הראשון, שמחו בתוחלת. תוחלת זה לא מילה שנוהגים להשתמש בה הרבה בעברית. מה זה תוחלת בעברית פשוטה? תקווה. באנגלית זה hope, תקווה. זה ברור לגמרי. ופולוס אומר לנו, תשמחו בתקווה. על מה הוא מדבר כאן? על איזה תקווה מדובר כאן? שאלה מאוד חשובה כמובן. אנחנו לאט נרחיב ונעמיק על מה מדובר כאן. אתם יודעים מה, דבר אלוהים מסביר את עצמו. פשוט כדי להכיר טוב, כשלומדים נושא מסוים, לבדוק גם במקומות אחרים מה נאמר עליו. שימו לב לתקווה, על אותה תקווה שפולוס כותב לטיטוס בפרק ב' פסוק 13. שימו לב טוב. מה הוא אומר? נחכה לתקווה המאשרת, הכוונה המבורכת, blessed hope, ולהופעת כבוד אלוהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח. אז שימו לב מה התקווה שדובר עליה כאן, מה זה התקווה הזאת? להופעה של מי? כבוד אלוהינו הגדול. מי זה אלוהינו הגדול שפולוס מדבר עליו? על מי דובר כאן? נותנו לי. מי זה אלוהינו הגדול? מי? האם זה ישוע המשיח? אתם מתלבטים, התשובה היא מאוד פשוטה. כמובן שכן. הוא אומר, ומושיענו ישוע המשיח. לפני זה אומר בהתחלה, תשימו לב, להופעה. האם אלוהים האב, הוא יופיע לעולם הזה בביאתו השנייה? התשובה היא לא. ממש לא. אלוהים האב נמצא בכיסא כבודו ברקיע השלישי. מי שיופיע זה ישוע המשיח. כתוב בהמשך פסוק 14 בטיטוס ב', אשר נתן את נפשו בעדנו. כאן מדובר על ישוע, שלא תהיה לי הבנות לרגע אחד. אל תתפלו, זה רק אחד המקומות, ויש עוד כמה וכמה מקומות חד משמעיים, שמלמדים אותנו שישוע המשיח הוא אלוהים. כאן כתוב אלוהים גדול, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, עם הכבוד האלוהי שלו. אני רוצה להגיד מהרה קטנה, אני לא מקנה במאמינים או מאמינות שמפחיתים מהמעמד האלוהי של ישוע. אני לא מקנה בהם. זה דבר חמור בצורה לא תתואר. באנגלית קוראים זה heresy. זה פשוט, בוא נאמר, עוד בעברית, גידוף. ישוע אלוהים, איזה שאלה, הוא ברא את הכל, הוא נמצא בכל מקום, הוא שולט על הכל. איזה שאלה. לא טיפה פחות מאלוהים, ואם לא מובן המילה, ותשימו לב כאן. אז מה התקווה הזאת? אנחנו מחכים כמאמינים בישוע, שישוע יופיע בעולם הזה. לפני 2000 שנה הוא היה כאן, תקופה יחסית קצרה, הוא ניצלה ומת, עלה לשמיים, הוא עכשיו יושב בכיסא אב, ואנחנו מאמינים בכל ליבנו שהוא יבוא עוד פעם אחת. וביתו, הופעתו שנייה, היא התקווה הגדולה שלנו. אני שואל, יש דבר יותר גדול מזה? אתם יודעים, גם בארץ שלנו קוראים כל מיני דברים, יש את הקורונה עכשיו בכל העולם, בעיות שלא נגמרות, רק במאה השנה האחרונות שתי מלחמות עולם, המון המון צרות ובעיות מכל הסוגים. בני אדם מנסים להתמודד ללא הצלחה, מלחמות וסבל ומה לא בעולם שלנו. ישוע היחיד שיביא את הפתרון המלא, הוא ורק הוא. ואנחנו מחכים לביאתו השנייה, הוא יופיע לא כמו סה שהלך לטבח להצלב, הוא יופיע כאדון האדוני ומלך המלכים, וכפי שאנחנו קוראים בהרבה מקומות, גם בתנך, גם בברית חדשה, הוא יקים את מלכות אלף השנים, מה שקיימות המשיח. וכדי להתעודד קצת, כדאי לקרוא קצת על התקופה הזאת, תהיה תקופה אחרת לגמרי, מאשר עכשיו, כי ישוע יהיה כאן בעולם, יהיה כאן צדקה, וגר זאב עם כבש, לא ילמדו עוד מלחמה, שלום בכל העולם, עולם אחר לגמרי. אבל הייתי אומר שהופעתו של ישוע היא רק ההתחלה של התגשמות התקווה, ההתחלה. ואנחנו יודעים שלפי הכתובים, התקופה הזאת תימשך אלף שנים, אז זה רק ההתחלה. אז נכון שעבורנו אלף שנים זה המון, 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 הרבה דורות של אנשים, אבל בקנה מידה של אלוהים, זה תקופה מאוד קצרה. נזכיר לכם, קוראים אלף שנים כיום אחד בעיני אדוני. מה זה יום אחד? עובר צ'יק צ'ק. זה ככה אלף שנים. מה יהיה אחרי אלף השנים האלה? מה ההתגשמות השלמה של התקווה? כתבתי כאן. אנחנו מאמינים בכל ליבנו שיום יבוא, ואנחנו מאמינים בישוע בכל העולם, בכל התקופות, אנחנו נחיה לנצח בירושלים החדשה. אני לא אוהב את הברכה עד 120. מה זה 120? הרבה אנשים אחרי גיל 100 בקושי חיים. מה זה חיים? אני יושב על הכיסא, שוכב בקושי זד. אז מה? זה חי עוד שנה? זה לא חיים, בוא נאמר. זה לא איכות חיים. אז חיים עוד שנה, מה זה משנה? אנחנו מדברים כאן על חיי הנצח. ואני רוצה להעיד לכם בצורה אמיתית, אני כבר עברתי את גיל 70, כל שנה שאני מתבגר, הדברים נעשים עבורי יותר ויותר חזקים, אני מודה לאלוהים שאני מתקרב לשלב הזה, ממש מודה, אני בכלל לא מתגעגע לתקופה שהייתי בשנות ה-20 לחיי, למרות שאני הרבה יותר כוח וכושר גופני, אז מה? הכי חשוב, לפגוש את ישוע המשיח. זאת התקווה שלנו. הלוואי שהתקווה הזאת תמלא אותנו כל הזמן. אתם יודעים, אנשים מקווים שיהיה טוב. תמיד אומרים את הקלישה המוכרת, יהיה טוב, מה זה יהיה טוב? אנשים מצפים והרבה פעמים מתאכזבים. אנחנו מצפים לא לטוב, לטוב המושלם. אנחנו מדברים על חיים בירושלים החדשה, אותה אחת שתרד מהשמיים, אלוהים הוא הבונה שלה, לא בני אדם. וכשאני חושב על הדבר הזה, אני חייב לומר, זה באמת ממלא שמחה לא תתואר. פה בעולם הזה, כמו שאני רואה גם בהמשך, הקשיים, הצרות לא נפסקים. זאת עובדה. כל הזמן, מאבקים שלא נגמרים. לכולנו, מי יותר מי פחות. ומאבק אחד מתמשך. שם יותר לא יהיה סבל, לא יהיה כאב, לא יהיה דמעות, לא יהיה חטא, לא בנו ולא מחוץ לנו, לא יהיה מוות, יהיה חיים, חיים נצחיים. אני לא מנסה לתאר את זה יותר כי אני לא מסוגל, זה מעבר לדמיון הכי פורה שלנו, מה שיש שם. אבל זאת התקווה שלנו. אז פה בעולם עוברים את השנים האלה פחות או יותר, הזמן עומד לסיים, הסוף ידוע, אנחנו מחכים לתקווה הזאת, המאשרת, המבורכת, שבו ישוע המשיח יבוא, ויום אחד נהיה איתו במלכותו לנצח, ונזכה לראות אותו פנים אל פנים. פנים אל פנים. עוד כמה מחשבות אני רוצה לפני שנרחיב. למה התקווה הזאת היא כל כך משמעותית? למה? באופן מעשי, לא רק לדעת משהו כללי כזה, לקרוא כמה פסוקים. אני אלך למה, מאוד פשוט, הוא אומר את זה, מסביר לנו את זה באיגרת הראשונה ליוחנן, יוחנן השליח, כמובן פרק ג' פסוק 7, שהוא אומר לנו, כל מי שיש לו את התקווה הזאת, שיתהר את עצמו, כאשר טהור גם הוא, ישוע טהור, הוא מושלם, הוא קדוש, פרפקט. מי שבאמת מקווה, מאמין, לפגוש את ישוע, מה עליו לעשות? להתכונן לפגישה איתו. מה לעשות? לתאר את עצמו. אנחנו נקראים, כל אחד, זה אחריות שלנו, לתאר את עצמנו, כמו שכתוב בקוריתים, מכל טומאה של בשר ורוח, לתאר את עצמנו. כל היום פסול שקיים בנו, להוציא אותו מהחיים שלנו. אנחנו אמורים לחיות חיים קדושים וטהורים במלוא מובן המילה, בכל צורות החיים שלנו, גם במחשבות שהן תהיינה טהורות, כדי שנוכל לפגוש אותו, את ישוע המשיח. תשימו לברור שאדם שלא מצפה לביאתו, למה שיתר את עצמו, הוא חי את החיים הרגילים. אנחנו יודעים, חיים בחטא לצערנו הרב. לכן המשמעות היא כל כך מעשית של החלק התיאולוגי שמתחבר לצורת החיים המעשית שלנו. כמובן, זאת המטרה בסופו של דבר. בואו נתקדם הלאה. פטרוס מכנה את התקווה הזאת במילה אחרת. אתם יודעים, כאן אני חוזר, כאן פולוס קרא לתקווה הזאת, שכותב לטיטוס, התקווה המאשרת, המבורכת. עכשיו, פטרוס מכנה אותה במילה אחרת, מי שזוכר אולי, כדאי לזכור את זה, מילה אחרת מאוד משמעותית, התקווה חיה. תקווה חיה. הוא אומר כאן בראשונה לפטרוס א' 3, ברוך האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח. כאן הפנייה היא בפירוש לאלוהים האב, ברור לגמרי. אשר כרוב רחמיו שב והוליד אותנו לתקווה חיה, בהקמת ישוע המשיח ממתים. תראו איזה דבר נפלא. האם פטרוס שכתב את האיגרת הזאת, האם היה צריך להאמין שישוע קם לתחייה אחרי שהוא מת, מה דעתכם? הוא היה צריך להאמין בזה? כן או לא? ברור שלא. פטרוס ראה את ישוע פנים אל פנים. אחרי שישוע קם מהמוות, הוא דיבר איתו, שמע אותו, ראה אותו אוכל. זה עובדה, ישוע קם, זה עבורו הייתה עובדה, זה לא עניין של אמונה. כמובן, האם פולוס, ישוע נגלה לפולוס, מה דעתכם? כמובן, נכון שהוא לא ראה אותו פנים אל פנים, אבל הוא שמע אותו מדבר בדרך לדמשק. התגלות ישירה. לפי מה שכתוב בברית חדשה, כמה אנשים היו עדים לתקומתו של ישוע מהמוות? אתם יודעים? יותר מ-100? יותר מ-500. יותר מ-500. אז מה, אנשים למדמיינים? לפי הכתובים, אתם יודעים, כתוב על פי עדות של 2 או 3 יקום כל דבר. בא בן אדם, מספר לי משהו, אני לא חייב להאמין לו. אולי מספר סיפורים, מדמיין דברים. אבל אם אני שומע לפחות 2, 3, אולי אפילו יותר, אנשים שמעידים על מאורע מסוים, זה אומר שהמאורע הזה קיים. על תקומתו של ישוע מהמתים, יש עדות עצומה בבשורות, ומאות אנשים העידו על כך. זה לא סיפורים, זאת עובדה היסטורית. ישוע קם מהמתים. עכשיו תשימו לב דבר מעניין כאן. אני תרגע ארחיב על התקווה החיה כמובן. למי יש את התקווה החיה הזאת שנדבר עליהם? למי? רק למי שנולד מלמעלה. אשר כרוב רחמיו שב והוליד אותנו. אנחנו לא פעם מדגישים ובצדק, הדבר החשוב ביותר שאמור לקרות לכל מאמין ומאמינה בישוע, להיוולד מלמעלה. חיים חדשים. בלי זה אין כלום. אין כלום. שלא תהיה לי הבנות. ורק מי שנולד מלמעלה, יש לו את התקווה החיה הזאת. אם מאמין, מאמינה, אין לו את התקווה החיה הזאת, שיבחן את עצמו, האם באמת הוא נולד מלמעלה? כנראה שלא. יכול לקרוא פסוקים, זה לא יעזור לו כלום. מי נותן לו את התקווה הזאת? מה, הוא ממציא את זה? זה רוח הקודש שקיים בנו. אני חייב לומר שהייתי צעיר, לא האמנתי בזה. לא האמנתי. זה לא היה קיים בי, מה אני אעשה? רואה איך הגיל 21, זה קרה, תודה לאל, ומלווה אותי כל החיים. זה פלא, אני מסכים. זה לא היגיון ולא רציונליות. אין מה לנסות להסביר את זה במושגים אנושיים, זה לא עובד. התקווה החיה הזאת מקורה ברוח הקודש שקם בנו. מעבר לפסוקים שגם כבר מאשרים את זה, זה הדבר הכי משמעותי שקיים בחיים שלנו. התקווה לפגוש את ישוע המשיח. עכשיו, מה זה תקווה חיה? למה הביטוי הזה תקווה חיה? שאלה מעניינת. מסיבה פשוטה מאוד. מסיבה פשוטה. ישוע חי. אני מודה שאני לא מסוגל להבין, אני מודה ומתוודה, כל מיני אנשים שמאמינים ובוטחים באנשים שמתו. זה אני לא מבין. אדם שמת, מה שלי להתפלל עליו, לעצמות שלו בקבר, מה הוא שומע, הוא יכול, הוא מת. הוא סיים את הכל, המוות מסיים את הכל. אנחנו לא מאמינים בבן אדם או משיח שחי ומת. אלא הוא קם לתחייה, הוא חי, אנחנו יודעים את זה. זה קיים בלב שלנו, כמו שאמרתי מקודם. כיוון שישוע חי, והוא יושב עכשיו בכיסא אב, והוא מושל על כל היקום הזה, אנחנו יודעים שהאמונה שלנו והתקווה שלו היא תקווה חיה. יום אחד אנחנו נפגוש אותו. כפי שהוא קם לתחייה, אנחנו נקום לתחייה. ואני חייב להגיד לכם בגילוי לב, גם שאבא שלי נפטר, ומאמינים, מאמינות, זקנים, נפטרים, אני בכלל לא עצוב. מגיע שלא, אדם צעיר שמת זה סיפור אחר, זה לא נעים. אבל אדם 80, 90 ומעלה, סיים את חייו. מה, שחיה עוד שנה, שנתיים, זה לא משמעותי כבר. העיקר שהוא פוגש את ישוע, מה יותר מזה, אני לא מבין. הדבר הכי טוב שיכול להיות. אני בהלוויה של אבא שלי מאוד שמחתי. אמרתי, הלוואי עליי שאני אגיע למצב הזה. לסיים את הכל ולהישאר נאמן עד היום האחרון. מה יותר מזה? אני לא יודע. לכן התקווה שלנו, זה לא בעולם הזה. זה לא בדברים של העולם, אלא במה שיקרה בעתיד. ואני חייב להגיד, זה אחד ההבדלים הכי גדולים בינינו המאמינים לבין הלא מאמינים. אני אמרתי, הייתה תקופה בחיים שלפני כמה שנים, נתתי הרצאות בבתי אבות, בדיור מוגן, לפני הרבה אנשים מבוגרים וזקנים. באמת הייתה חוויה לא פשוטה. אנשים זקנים ממש, זקנות, הם מאוד אומללים. הם מאוד אומללים. למה? אין להם עתיד. אין להם עתיד, זאת האמת. איך מישהו אמר לי פעם בבית אבות אחד, אנחנו פרקים לאוטו השחור שיבוא לבא בתור. יודעים מה התחנה האחרונה? אין כאן מה להעמיד זאת עובדה. אין למה להקוות. אין תקווה. אז מה עושים? מתרפקים על העבר. אמרתי, אחד פעם סיפר לי, הייתי תת אלוף במילואים. מישהו סיפר לי, הייתי פרופסור. אז מה? הכל נגמר. כל התארים, כל הכבוד, הכל הבל הבלים. אדם שלא מבין את זה, הוא לא מבין את המציאות. הכל מסתיים. מה אתה מתרפק על זה? עוד צעד וגם זה ייגמר. אז מה, יישאר זה תעודה שהתקווה לא תהנה מנה. הבל הבלים, אנחנו מצפים לפגוש את ישוע, אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו לא מתרפקים על העבר, ממש לא, אני בכלל לא מתרפק על העבר שלי, אני מסתכל קדימה, זה הדבר הכי משמעותי בחיים שלנו, התקווה החיה, יום אחד לחיות לנצח במלכות ישוע המשיח. שאני כאן כתבתי, שלא תן לי הבנות, כל מי שבאמת מאמין אמיתי שנולד מלמעלה, יש לו את הביטחון המלא, שיום אחד הוא יקום לתקומה וירש את חייו. אני אומר, אין מה להתבקח, להסביר על זה חבל הזמן. זה ביטחון אישי מלא, ויום אחד זה יקרה. תראו, בעולם הזה, אני מודה שאני בדי פעם עצוב. למה אני עצוב? אתם יודעים מה מעציב אותי? אני אגלה לכם סוד קטן. כשאני חוטא, ולצערי אני חוטא, אני מאוד נעצב. כשאני נחלש ואני עושה דבר לא בסדר, אני לא מציית לאלוהים, אני מרגיש לא טוב עם עצמי. אני אומר לכם את האמת, ממש מעציב אותי. שלא עשיתי את רצון אלוהים, לא נתתי לו כבוד. זה מעציב. וכשאני נחשף לדברים בעולם, אני הרבה דברים מעדיף לא לראות ולא לשמוע. דברים מאוד קשים. כשאני שומע על אנשים שמתעללים בזקנים, חסר ישע, ופוגעים בהם, שודדים אותם, אני עמום, אין לי מילים. או בילדים קטנים שמתעללים בהם, חסרי עונים, חסרי ישע. דברים נוראים קורים בעולם שלנו. החדשות עדיפים לא לדעת מה קורה. זה מעציב. קורים דברים מאוד בעייתיים, ואנחנו, מה שאנחנו נחשפים זה על, זה קצה הקרחון, ברור שהמון המון דברים שלא מגיעים לתקשורת. המציאות שלנו בעולם עם כל החטא והטומאה, והעולם הזה מלא בחטא וטומאה מכל הסוגים, מעציבים אותנו. נכון. אלא מה? וזה, הייתי אומר, הסוד הגדול. השמחת הישועה שלנו, כפי שאני קורא לה, או שמחת התקווה, אותו הדבר, הישועה הנצחית זה התקווה לנצח. השמחה הזאת שממלטת ליבנו היא הרבה מעבר לכל הדברים הקטנים יחסית שמעציבים אותנו ומעציבים אותנו. היא פשוט מעל הדברים, היא מכסה אליהם. וזה מה שכל כך נפלא, שהתוצאה הסופית, מה היא? מה שפולוס אומר. מה אומר לנו בפיליפים? תשמחו באדון בכל עת. מתי? כל הזמן. 24-7. והוא אומר, ועוד הפעם אומר, אני שמחו. במה לשמוח? בשמחת התקווה. זה מה שפולוס אומר, שמחו בתוחלת, בתקווה הגדולה. ואנחנו נראה, בהמשך אני אדבר, אנחנו לא פעם עוברים תקופות קשות. השמחה הזאת, אסור שהיא תיפגע. היא מעל, מעבר לכל יתר הדברים הקטנים שעלולים להשפיע עלינו. זה הדבר הכי משמעותי, ואני קורא לכולנו, כל הזמן לשמוח בתוחלת, בישוע הנצחי שמחכה לנו. בואו נעבור לנקודה השנייה, לא יודע אם נספיק את הכל, כמה שנספיק, אנחנו לא מראים. אומר פולוס, סבלו בצרה. אם צרה זה דבר לא נעים, מי אוהב צרות? האם יש מישהו מאיתנו שאין לו צרות? מה דעתכם? אתם מכירים, מאמין או מאמינה, שאין לו צרות? אין כזה דבר, גם לא יכול להיות. ואני שאל שאלה, האם ישוע מבטיח לנו שלא יהיו לו נצרות? מישהו מכיר, הבטחה כזו? להפך, אנחנו נראה בהמשך. הצרות בעולם הזה, נבין, יום אחד, במלכות אלו היה צרות, זה נכון, זה נגמר לנצח. פה יש צרות מסוגים שונים, הצרות האלה, וצריך להבין את זה, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו בעולם הזה. לא להתאכזב, כמה שזה לא נעים, צרה זה דבר לא נעים, זה דבר קשה, אבל זה חלק מהחיים שלנו. והייתי אומר ככה, ברור שישוע לא מונע מאיתנו צרות, זה ברור. כולנו כמובן עוברים צרות, והייתי מחלק את הצרות בצורה הכי רחבה לשתי קבוצות. תנחשו למה אני מתכוון. חלוקה מאוד רחבה, אני חושב שהיא נכונה. הצרות הטבעיות, שיש לכל בן אדם וגם לנו כמאמינים. מה, אנחנו לא חולים? לפי מי שמאוד חולה זה מאוד לא נעים. אתה שוכב במטה, אתה לא יכול לזוז. והראש כואב לך וכל הגוף ואתה סובל. ממש אתה לא מתפקד. זה באמת דבר לא פשוט. תאונה, גם אני עברתי כמה תאונות, שברתי כמה עצמות, זה לא נעים, קשה לישון בלילה עם רגל שבורה, תאמינו לי, עם גבס. אוקיי, יש צרות, מסוגים שונים. דני לא פעם סיפר לנו, גם שהוא עבד, אלו התמודדות מאוד מאוד לא פשוטות, עם אנשים אמונים עליו, בקשר לעבודה שלו. אז לא פעם אנחנו מפסידים כסף, זה קורה. מה נעשה, הפסדנו כמה אלפי, עשרות אלפי שקלים, זה יכול לקרות. יש לנו לא פעם צרות במשפחה, לא פעם בין בעל ואישה יש קושי מאוד מאוד גדול, אני חייב להגיד לכם, בין הורים לילדים זה דבר לא פשוט, לפעמים מתנתקים, זה דברים מאוד לא נעימים, בעבודה עם הבוסים, עם הקולגות, איזה שאלה, כל מיני בעיות, זה לא נגמר, מסוגים שונים, וזה כמו של אנשים בעולם, גם לנו יש את זה, אנחנו חיים בעולם, אנחנו לא מנותקים. התחום השני זה מה שנקרא צרות בגלל האמונה שלנו בישוע. זה מאפיין אותנו. אנחנו בתור מאמינים אנחנו לא מתפשרים על האמת. לא. אנחנו מחזיקים באמת. אנחנו מאמינים בתור דוגמה שהנושא של הומוסקסואליות, לסביות, כל הטרנסג'נדרים וכל הדברים, זה דבר פסול לחלוטין, מנוגד לרצון אלוהים. זה לא פופולרי, אני יודע. הרבה אנשים שישמעו את הדעה שהם לא ירצו לדבר איתי, אני יודע. אז מה? אנחנו מאמינים לפי דבר אלוהים שזה לא נכון. אנחנו לא מתפשרים על כך כדי למצוא חן לפני אנשים, מה שהם רוצים לשמוע. וישוע אומר לנו, אשריכם אם ירדפו אתכם בעבור הצדקה. כשאנחנו עומדים על עקרונות האמונה שלנו, הרבה פעמים אנשים מסתייגים מאיתנו ומנתקים מגע. זאת עובדה, זה לא סוד. דתיים, יש כאלה משפחות מסורתיות, דתיות. אני מכיר מקרים שמישהו, איזה אחד מבני המשפחה, בא לאמונה בישוע, הם נידו אותו והחרימו אותו. שום קשר, לא אומר שהוא לא ניכנס הביתה. ישבו עליו שבעה כאילו שהוא מת. דברים לא פשוטים. ניתוק מוחלט. אז לא פעם משמיצים אותנו, הרבה דברי שקר, לא להתפלא. רודפים אותנו וכל מיני צרות, גם לי עשו בעיות בעבודה שלי בתור מורה, בגלל האמונה בישוע. לא להתפלא, זה חלק, בגלל שאנחנו מאמינים. תזכירו מה שפולוס וברנבא אמרו למאמנים באנטיוכיה, פסוק מעשה השליחים מאוד חזק. הוא אומר להם ככה, במעשה השליחים י' 22, בצרות רבות, לא צרות, צרות רבות, אנחנו נבוא למלכות אליהם. עכשיו, אני מסכים שאני לא יכול להגיד שיציא צרות רבות. מה שפולוס, במיוחד פולוס עבר, בוא נאמר, אף אחד מאיתנו לא עובר. זאת האמת. אפילו לא עשינית משהו עבר. ופולוס עבר דברים מאוד מאוד קשים, שאנשים בדרך כלל לא עוברים. אני תכף ירחיק קצת, באחד המקורות על הקורינטים, מה הוא אומר להם? בשנייה לקורינטים א' 8-9, הוא אומר דברים מדהימים. אני לא יכול להגיד את זה. הוא אומר למאמינים, לא נכחה מכם חי את צרתנו שמצא אותנו באסיה. כבדה עלינו עד למעוד, משהו מאוד מאוד כבד ומעיק. שרה נוראית, מה הוא אומר? יותר מכוחנו. לא יכולנו לשאת את זה יותר. מעבר ליכולת של לשאת את זה. עד כי נואשנו מן החיים. בלבבנו חרץ, הם היו, הוא היה בטוח שהם מתים. זה סוף החגמה, אי אפשר יותר. דבר מאוד מאוד קשה. וברור לנו שאומר כאן, מעל כוחנו, בלי עזרת אלוהים וישוע, הוא לא יעומד. הוא לא יכול להחזיק מעמד. גם אנחנו, אני מסכים. אז תחשבו איזה דבר. פולוס הנרודים קיבל המון מכות שוטים. אני מעריך שאם הייתי חוטף מכת שוט אחת, הייתי זוכר את זה כל ימי חיי. זה פשוט מוריד את האור, מקלף את האור, זה סבל לא יתואר. והוא עבר לא אחת ולא פעם אחת 39 חסר אחת כמה פעמים, אתם יודעים. האדם הזה, סקנו אותו וחשבו שהוא מת. לעבור חוויית סקילה, זה לא נתפס. שרוגמים אותו באבנים, הוא ישב בבית סוהר כמה וכמה פעמים, בבית סוהר רומאי זה לא נעים לשבת. האדם הזה כמעט טבע ומת כמה פעמים בים, הוא ראה את המוות מאוד קרוב אליו פעם אחר פעם, צרות מאוד קשות. לכן הוא אומר, בצרות רבות בוא נבוא למלכות אלוהים. ואני חושב, הוא ללא ספק עבר משהו מאוד מיוחד, אבל בגדול זה נכון לכולנו. ואני אומר, לכולנו לא לחשוב שבחיים שלנו הכל יהיה ורוד, הכל קל והכל נעים, זה לא נכון, שלא נתאכזב. לצפות ובעוד צעות בחיים של כולנו. זה בלתי נמנע. ומה פולוס אומר? סבלו בצרה. לא לנסות להגיד להם, טוב, תסלק מן את הצרה הזו, די, שזה ייפסק כמה שיותר מהר. לא. לעבור את הצרה בצורה נכונה, לסבול אותה, לשאת את הצרה. זה משהו מאוד רציני. וברור לכולנו שמי שסובל למען ישוע, זה זכות הכי גדולה. איזה שכר נצחי הוא יקבל. לא סתם סובל על שטויות ודברים יותרים. ואני רוצה להדגיש, כשאלוהים מביא עלינו צרות, והוא מביא, הוא מרשה שיקרון הצרות, הן פועלות עבורנו לטובה. לא לרע. לא לרע. כל מה שאלוהים מביא בחיים שלנו, גם דברים קשים, זה רק לטובה. אני אומר, עבורי, זה אחת האקסיומות של האמונה שלי. לאוהבי אלוהים הקרויים בעצתו, הכל זה הכל, יעזור לטובה. וככה אני חי. אין כזה דבר רע. יש קשה. מה שאלוהים מביא, זה לא רע, זה טוב. ולמה אני אומר את זה? כי פולוס למדו בהגיעת אל הרומים, פרק 5, לפני כמה פרקים, פסוקים 3 ו-4, מה הוא אומר? נתהלל בצרות. פולוס מאוד מתרשם מהצרות, הוא מביא זה דבר טוב וחיובי. למה? אנחנו יודעים שהצרה מביאה על ידי סבלנות. סבלנות זה דבר טוב או רע? דבר מעולה. אדם סבלן זה תכונה בלתי רגילה. והסבלנות מה? לידי עמידה בניסיון. האם לעמוד במבחן קשה זה טוב או רע? מעולה. אדם שיש לו יכולת לעבור דברים מאוד קשים בצורה נכונה, זאת מעלה אדירה. ומה הוא אומר כאן? מי שמתרגל לעמוד בניסיונות, התקווה שלו הולכת וגדלה. רק לפני כמה דקות דיברנו על חשיבות התקווה. זה מחזק את התקווה. אז שימו לב, הצרות האלה הן פועלות לטובה. חיילים ביחידות קרביות, כפי שאתם יודעים, בדרך כלל הם עוברים אימונים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים, גם פיזיים, גם נפשיים. למה? למה? להכין אותם לקרב. כשתבוא שעת האמת, הם לא ייסוגו. הם לא ייכנו, הם ילחמו וינצחו. לכן המסלול שלנו עובר דרך קשיים שבונים אותנו. מי שחושב שרק נשאר בבית, נקרא את כתבי הקודש, להיבנה, הוא טועה. הוא טועה. כמו שאפשר ללמוד נהיגה במשרד. צריך להתנסות בדברים. זה מה שצריך לקרות. ואני חוזר ואומר, תראו, יש לנו תקופות שונות בחיים. על ידי דוגמה עכשיו עוברת תקופה מאוד קלה ונוחה. אני פנסיונר, באמת. אין לי כמעט התמודדויות, אני מודה. אז זה לא חוכמה. עלו לי גם הרבה שנים אחרות, תאמין לי, עם כל מיני התמודדויות מסוגים שונים. אני אומר לכולנו, שבאה תקופה צרה, יכול להיות קצרה או ארוכה יותר, זה המבחן. אתם כולנו יודעים את איוב. איזה בן אדם מדהים זה. מה הוא אומר? רק את הטוב נקבל עם אלוהים? את הרע לא נקבל? כל הילדים שלו מתו. כל הרכוש שלו נפגע. כולו מלא שכין. מה הוא אומר? אדוני נתן, אדוני לקח. יהי שם אדוני מבורך. איזה גדות רוח מדהימה של בן אדם כמונו בשב אדם. איך הוא עמד במבחן? אשתו אומרת לו, תקלל את אלוהים ותמות. איך זה בא לך כל הדבר? אני חוזר, תקופת צרה. צרות היא תקופת מבחן, ואני קורא לכולנו לעבור אותה כפי שצריך בעזרת האדום. לסבול, לא להתחמק, לסבול את הצרה בתודה. זה לא פשוט. להודות לדברים קשים זה לא פשוט. זה מה שאנחנו צריכים להודות על הכל. גם על הצרות, כי הן פועלות לטובתנו, לא לרעתנו. אני רק רציתי להעיר הקטנה, שלא תהיה נבנות. צרות שאלוהים מביא בחיים, והוא מביא בחיים שלנו, מסוגים שונים, הן טובות וחיוביות. אנחנו צריכים לשים לב להיזהר, לא להכניס את עצמנו לצרות מיותרות. זה עלול לקרות, שלא תהיה נבנות. וזה מיותר. כי אם אלוהים מדריך אותי לעשות משהו, אני לא עושה אותו, או שהוא אומר לי להימנע מלעשות משהו, ואני כן עושה אותו, אני יכול להיכנס לצרה, ואני עלול להסתבך לשווא. זה לא התוכנית אלוהים. אז מאוד להיזהר, לעמוד על המשמר, באמת, איך אנחנו פועלים, לא לעשות שטויות, אלא באמת לפעול נכון בשיקול דעת, אלוהים יודע בדיוק איך להעביר אותנו. מה שהוא מעביר אותנו, זה מספיק. לא צריך יותר, לא צריך יותר. דבר אחרון בקשר לזה, אני אומר, כשאנחנו במיוחד בצרה, זה לא פשוט. אני גם עברתי דברים לא קלים בחיים, כמו כל אחד מאיתנו. זה לא פשוט, בכלל לא פשוט. אנחנו רוצים המון כוח, המון עידוד. דווקא במצבים כאלה, תקוות הישוע שהזכרנו מקודם, היא כל כך יכולה לעודד בצורה לא תתואר. אני מעריך שאם הייתי בבית הסוהר, ללא משפחתי, ללא ילדיי, אשתי, ללא אחים וחיות, היה לי באמת קשה. אני לא חושב בקורונה שקשה לנו להיפגש, זה לא נעים, לא נעים. רואים בזום וזה, אבל רוצים להיפגש. צריך שהוא אדם שמנותק. זה לא פשוט. אדם שסובל מאוד. התקווה של הישועה, שאמרתי מעבר לכל הדברים והנצרות האלה, מעבר, היא נותנת עידוד בלתי רגיל. אני רוצה להזכיר לכולנו, שאחד השמות של אלוהים זה אלוהי הנחמה. אף בן אדם לא יכול לנחק כמו אלוהים, אבינו שבשמיים. וכשאנחנו עוברים דבר קשה ומבקשים את העזרה, אלוהים מעודד ומנחם אותנו ומחזק אותנו. זאת עובדה בצורה הכי טובה. אני חוזר מעבר לכל הדברים, גם הצרה הזאת עבור. כל הדברים בעולם הם זמנים, חולפים, נעלמים. זאת עובדה. מה נשאר? התקווה החיה הנצחית. אני אתחיל, אני לא יודע אם אני אספיק, אני לא רוצה יותר מדי, עוד 10 דקות, בסדר. נעבור לנושא השלישי, אני כבר עובר על הכל בקצרה. אומר פולוס, שקדו על התפילה. תראו, התפילה זה נושא מאוד מאוד רציני בדבר אלוהים, גם בתנ"ך, גם בברית החדשה. לפני המון שנים למדנו בקהילה את נושא התפילה, זה לקח הרבה זמן, שכתוב על זה המון המון, הייתי אומר, אחד העמודים באמונה שלנו. הייתי אומר שאחד ההבדלים בין מאמין ירא אלוהים לבין אדם שלא מאמין, זה התפילה. גם דתיים, יהודים דתיים מתפללים לאלוהים. שחרית, מנחה, ערבית, מברכים עליו, הם מתפללים, הם מאמינים שיש אלוהים. אדם שלא מאמין באלוהים, הוא לא פונה אליו, כי הוא לא קיים עבורו. כך שתפילה זה עדות לכך שאדם מאמין באלוהים ובוטח בו. הוא יודע שהוא מתפלל, הוא שומע אותו, למרות שהוא לא רואה את אלוהים, הוא לא רואה אותו בעיניים. אבל הוא מאמין שהוא קיים והוא שומע תפילה. לפני המון שנים, כשאנשים היו פרימיטיביים, כל מה שלא רואים לא קיים. לא קיים. אם אני אגיד שבטיפת יוגורט יש אלפי חיידקים, אולי לא תאמינו, אבל יש שם אלפי חיידקים. אם תראו, תסתכלו על טיפת יוגורט במיקרוסקופ, אני יודע מה אני מדבר. תראו, המון חיידקים. בעין רגילה אתה לא רואה את זה. אז מה שאתה לא רואה זה לא קיים. פה באוויר עכשיו עוברים המון המון גלים באורחים שונים. אנחנו לא רואים אותם. אבל עם רדיו אפשר לקלוט הגלים לשמוע. איך שמי שחושב שרק מה שאנחנו רואים וקולטים החושים הוא קיים, הוא טועה. זה לא רק פרימיטיבי. יש אמונה, דברים מעבר לחושים הטבעיים שלנו. זאת עובדה. ולכן אנחנו מתפללים, אנחנו מאמינים שאבינו שבשמיים שומע את התפילות שלנו. וזה אנחנו מתפללים. לכן אני מדגיש את תפילה זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אפילו אני חושב, אני גדלתי משפחה מאמינה, אז שהייתי ילד בן 3-4, לימדו אותי להתפלל. אני רגיל להתפלל, מקטנותי. אבל אני חושב, אדם בן 20-30, גבר, אישה, לא משנה, שלא היה מאמין, והוא נחשף לאמונה בישוע, מתחיל להאמין, הוא גם מתחיל להתפלל. זה שינוי שקורה בחיים שלו, זה הופך להיות חלק מהאמונה שלו, התפילה. לכן אומר, שיקדו על התפילה, יש דגש בלתי רגיל לתפילה, במיוחד בברית חדשה, גם בתנך כמובן, גם בקולסים דלת 2 הוא אומר, פולוס כותב, התמידו בתפילה, להתמיד ולשקוד בה בתודה. כל הזמן, זה לא מדי פעם. אני בטוח שאנחנו גם מדי פעם מתפללים במצבים שונים, בכל מיני מקומות. איזה שאלה, אני לפעמים שהייתי, יותר דוגמה, הייתי לפני תרגיל בצבא, תרגיל מוצנח, הייתי בגובה של 1200 רגל, ולפני צניחה התפללתי. ישבתי מטוס מוכן בלילה לצאת החוצה, התפללתי שאלוהים ישמור עליי, מה אני יכול לעשות? רק אני יכול לשמור עליי. כל מיני מצבים מסוכנים של מלחמות ודברים אחרים, להתפלל, להפקיד את עצמנו בידי אבינו שבשמיים. שמגיעים שאתה לא יכול לעזור לעצמך, מה תעשה? אנחנו מתפללים, איזה שאלה. למה זה כל כך חשוב? כל הזמן להתפלל, כל ימי חיינו, כל יום, אין כאן כללים, פעם, פעמיים, 10, אין כללים. כל אחד מתי שהוא מרגיש להתפלל, אנחנו גם מברכים על האוכל כמובן, כהרגל, נכון. למה זה כל כך חשוב התפילה? מסיבה מאוד פשוטה. ישוע אומר לנו, בבשורת יוחנן ט"ו 5, בלעדיי לא תוכלו לעשות מאומה. אני מציע, מי שלא מכיר את הפסוק הזה, ללמוד אותו בעל פה. מי שחושב שהוא חזק, הוא טועה. אף אחד מאיתנו הוא לא גיבור ולא חזק, אף אחד. אנחנו מדגישים כולנו אפסים גדולים. אשראי שאני מבין את זה על עצמי, אשראי. מי אני, מה אני? פחות מגרגר אפר. אנחנו כלום, נבין את זה. אנחנו בני אדם, בשר ודם, חסרי עונים. מה יש אומר? בלעדיי, בלי הפעולה שלי, הנוכחות שלי, אתם לא יכולים להתקדם מילימטר אחד, כלום. אתם משותקים לגמרי. זאת אמת מדהימה. עכשיו, אנחנו אמורים להיות איתו בקשר. אתם מכירים את הגפן והסרגים בפרק הזה. ולהיות איתו בקשר עדוק כל הזמן. איך הקשר הזה? הוא תפילה. אנחנו מתפלים להביא לשם השמי בשם ישוע. כל הזמן. אנחנו צריכים חוכמה. לא פעם אנחנו מתלבטים בתחומים שונים, ניסויים, עבודה, מגורים, המון דברים. לא יודעים מה לעשות. אנחנו מתפלים, בקשים, אנא אלוהים, תדריך אותי, תכוון אותי, שאני לא עושה טעות. אנחנו מבקשים כוח. ואם אנחנו יודעים מה לעשות, ואין לנו את הכוח לעשות, מבקשים שאלוהים יעזור לנו, כי אנחנו חלשים. זה דבר שהוא נראה לנו מעבר ליכולתנו. ואלוהים נותן את הכוח. זאת אומרת, התפילה הזאת זה הקשר האישי הישיר עם אלוהים, עם ישוע. אז הרי מגוחך שאני, כאדם נשוי, לא אדבר עם אשתי. זה מגוחך, קשר כל הזמן. ככה הקשר שלנו עם אבינו שבשמיים. כל הזמן, התלות שלנו בו לא נפסקת. לא נפסקת. יומם ולילה, כל החיים. טוב, אני עוד קצת אפסיק, אני לא רוצה שאתה מדי, שלא יהיה כבד מדי. אתם יודעים, אני לא פעם שומע מאמינים שמתפלים, מישהו חולה, שאלוהים ירפא אותו רפואה שלמה, עכשיו ומיד. אתם מכירים את הסיגנל? אני מכיר את זה. אני לא אוהב את הסיגנל הזה. אני לא אוהב אותו. הוא לא לגיטימי. האם אדם חולה מאוד, האם אני מצפה שמתפלל, לבקש שאלוהים יעזור לו, שהוא, איך שנסיים את התפילה, הוא יבריא לגמרי, יקום, יתהלך, ידלה כמו אייל? למה? מי קבע? מי קבע? אנחנו כן מאמינים שאלוהים שומע את התפילה. ולא לצפות לתשובה מיידית, זה לא נכון. אני רק אזכיר לכולנו, מה שישוע מלמד אותנו, בגלל אנחנו לומדים את דבר אלוהים, שנדע את האמת. למשל, האלמנה והשופט, אתם זוכרים? האלמנה שנדדה לשופט, עד שבסוף הוא נענה לבקשתה. מה שאומר לנו? תתפלו תמיד, ולא להתרפות. לא להפסיק, לא להתייאש. יש דברים שאנחנו יכולים להתפלל עם ימים, יש דברים של שבועות, יש דברים חודשים ויש שנים. אני התפללתי עבור אישה כמה שנים. שנים, אם זה רצונו ייתן לי אישה שאני יכול להתחתן. כמה שנים, זה לא היה משהו קצר. נתן לי אישה, הנה, יושבת פה. תודה לה. אבל לא להתייאש. הוא יודע. בזמן בתוכנית שלו, לבטוח בו. ולמה אני מדגיש את זה? אם חלילה אנחנו נתייאש, לא נקבל כלום. אם נפסיק להתפלל, לא נקבל כלום. לכן יש אומר, אל תתרפו. תמשיכו הלאה ותתמידו. אלוהים יענה בזמן שלו, בצורה הטובה ביותר. טוב, אני בעש הזמן להתקדם, אני לא רוצה. יש לי עוד איזה רבע שעה, זה יותר מדי. אני אעצור כאן. תודה, אנחנו לא ממהרים. אין לנו גם שום בחינה. אני אעצור כאן, ובעזרת האל, בפעם הבאה נמשיך גם את הנושא הזה ואת הפסוקים הבאים. בוא נעצור כאן.